طول صغير خوش شو او واز اوف
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי הוא פתקה טובה. יום שלישי, י' בתשרי תשפ"א, מסכת העירובין, דף נון א'. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עלה. ואילו התדרים בהם מגיעים קולות התורה אל בתיכם להניח ברכה. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. והיא ממחרת וישב משה לשפוט את העם. בו ביום הייתה התנדבות העם הגדולה לבניין המשכן. היום הזה, י' בתשרי, בשנת בית אלפים תפנון לבריאת העולם. מחיל אל חיל, בלי נסיגה, בלי הפוגה, הולך היהודי קוממיות. רק הבדיל על הקוס במוצאי יום הכיפורים, וכבר הוא יוצא בגיל ובשמחה לקבוע יתד לסוכה. השיבוץ של חג הסוכות בלוח השנה אחרי הימים הנוראים, טעון משמעות רבה. יחסים אדוקים קיימים בין המועדים. אבא נשתמש במשל שיעיר את עינינו בסוגיה הזו. משל למלך כביר ועתיר נכסים שרצה לקדם את בנו בעסקי המסחר ולהכשיר אותו לתפקידו כיורש העצר. קרא לבן, מסר לו סכום כסף נכבד ושלח אותו אל מדינה רחוקה. אבל הבן מחוסר הבנה בעולם המסחר וגם לא גילה בו עניין רב, בילה את ימיו בתענוגות שהציע לו העיר הגדולה. חגג והתהולל, בזבז את כל הכסף שהביא בהמתחתו עד הפרוטה האחרונה. בלית ברירה הזכיר עצמו למלאכות שונות כדי להרוויח את לחמו. שנים קשות עברו עליו בניכר, מבודד ומרוחק ממשפחתו, חי כגלמוד בתוך הכרח הגדול ועסק בעבודת דחק למחייתו. מרוב קשיים ותלאות שכח את מוצאו הרם ולא זכר הבן את יורש העצר שבו, הישכחהו. אבל המלך לא שכח את בנו והיה מתהפך על משכבו בדאגה לדעת מה יעשה בו. ויפקוד המלך פקוד, שלח את אחד משריו לחפש אחר בנו ולהשיבו אליו הביתה. השר מצא אותו בשפל המדרגה, נדהם ונכאב לראות את הנסיך בניבולו. אבל לא התייאש, בהדרגה החל מדובב אותו, נופח בו תקווה, ומזכיר לו שהוא בעצם בן המלך. אט אט חדרה הכרה אל ליבו של הבן. מעיין הגעגועים נפתח, שם ידו בחפו של השר והתלווה אליו כדי לשוב הביתה. והמלך קיבל את בנו העובד בידיים פתוחות, קירב אותו ושיקן אותו באחד מן החדרים המפוארים שבארמון. מעתה לא ידע עוד מחסור ותלאה, והבן לא היה מאושר ממנו בתבל. אבל המלך הסתפק. שמחה זו, מה טיבה? האם הבן שמח בשל הטבת התנאים, או ששמחתו מחמת הגילוי שהוא בעצם בנו של המלך? כדי לברר את הספק הזה, פקד המלך על עבדיו להעביר את בנו אל אחד המחסנים שבארמון, המזכיר את הקיטון שבו התגורר בגלותו. ובמקביל הורה להם לעקוב אחרי הבן ולתת את הדעת לתגובתו. והיה, אם מצב רוחו בכי רע, אותי כי שמחתו הייתה רק בשל התנאים המשופרים שקיבל בארמון. אבל אם הבן לא ייפול ברוחו ולא יתעצב, סימן ששמחתו מחמת שהוא בנו של מלך. לא נחה דעתו של המלך והחליט לערוך לבנו מבחן נוסף. פקד על עבדיו להעסיק את בנו בעבודות שונות בחצר המלך כ-4 שעות ביום. והיה, אם מרצונו יוסיף הבן ויעבוד מעבר לשעות שנקצבו לו, יוכיח בכך ששמחתו היא על הגילוי שהוא בנו של המלך. ומגודל השמחה הזו הוא מוכן להוסיף מיוזמתו שעת עבודה נוספת ולהביע הוקרתו לאביו ולהראות את גודל אהבתו אליו. והנמשל, כולנו, כל זרע ישראל בניו האהובב של הקדוש ברוך הוא, במשך השנה החולפת נודדים היינו לצערנו בדרכים, גולים בניכר ושוכחים מוצאינו הרם. אבל בראש השנה ויום הכיפורים הכל מוצאים את הכתובת. מבקרים בבית הכנסת ומקבלים עליהם עול מלכות שמיים. הבנים העובדים חזרו הביתה אבל עדיין לא הוכיחו את תואר כוונותיהם. ייתכן שהם פוקדים את בית הכנסת וצמים ומתפללים רק למען התועלת העצמית, לזכות להיכתב בספר חיים טובים ובספר פרנסה טובה. הרב החידה המליץ על כך את הפסוק בפרשת משפטים, אך אם יום או יומיים יעמוד לא יוקם כי כספו הוא. אם יום אותם שבאים לבית הכנסת רק יום אחד בשנה הוא יום הכיפורים, או יומיים אותם שבאים לבית הכנסת גם בשני ימי ראש השנה, לא יוקם, היהדות לא תקום מן האנשים הללו. מדוע? כי כספו הוא, הם מתפללים בימים הנוראים בשביל השגת הפרנסה ותולו. הזוהר הקדוש קובל על בני אדם שמתפללים בראש השנה ונובחים ככלבים הב-הב, הב לנו מזונות, הב לנו חיים, ושוכחים את העיקר. ובמה יבחנו? במה יוודא מי ימליך עליו את הקדוש ברוך הוא באמת בראש השנה, ולא רק כאמצעי להשגת פרנסה? לשם כך קבעה התורה את חג הסוכות מיד אחרי הימים הנוראים. מבחן הסוכה בודק ומזהה מי קיבל עליו עול מלכות שמיים באמת. כיצד? הנה, נוציא את האדם מארמונו מביתו שהוא מבצרו ונשכין אותו בסוכה הרעועה והרעית. מבנה את סטרומי הטור, כפת ירק, נשלול ממנו את כל תנאי הנוחיות והפינוקים שהיה רגיל בהם כל השנה ונבחן את תגובתו. האם הקושי מעיב על השמחה? האם הצפיפות וחוסר הנוחות מזמנים תלונות, עצבנות ונרגנות או עושר גואה שמחת יום טוב מפקה? אם השמחה מועטת, הרי שהמלכויות של הימים הנוראים היה רק אמצעי להשגת פרנסה, אבל אם סוכת הערי ספוגה בשמחה של קבע, סימן שהמלכויות של הימים הנוראים גילו לו שהוא בנו של המלך, והם שמקרינים עליו רגשי גיל ושמחה וצהלה גם כשיושב בסוכת הרי דחוקה וצפופה. מצוות חג הסוכות מזמנות בחינה נוספת. התורה מצווה ליטול דלת מינים וביניהם פרי עץ הדר, אכן בכל ימות השנה מצווה היהודי להתנהות במצוות, לעשותן, בקפידה ובטוב טעם, משום זה קהילי וענווהו. אבל בחג הסוכות נלוות להלכות הללו תוספת יוקר מיוחדת של דין הדר. סעיפים רבים בהלכה מוקדשים כדי לברר מידת נקיותו המושלמת של האתרוק, צורת גידולו, זקיפות בדי העלולה והשילוש המדויק של ההדס. מדוע התרכזו דינים אלו דווקא בחג הסוכות? הרי לנו בדיקה נוספת, מסמכים אנו שאיננו בני המלך, או שמא חפיצים רק בטובת ההנאה שמקבלים ממנו. כאשר אנו משתדלים להרבות בהידורים יותר מעצם החיוב, אנו מוכיחים שאנו שמחים במלכנו ומבקשים להראות את אהבתנו אליו. כלשונו של הרמב"ם בהלכות סוכה פרק ח' הלכת ט"ו, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הכל שציווה בהן. מסיבה זו מעטרים ההידורים את חג הסוכות מכל עבריו, שעל ידם אנו מביאים את שמחתנו שזכינו לגלות בימים הנוראים שאנו בני המלך ואת אהבתנו אליו. כעת ברור לנו היטב על שום מה נקבע חג הסוכות בדווקא אחרי הימים הנוראים. שבעת ימי השמחה הם בחינה לימי התפילה והעבודה שקדמו להם. האומנם המלכנו את הקדוש ברוך הוא בכל לבבינו ובכל נפשנו? האם היה ליבנו שלם אם פינו בעומדנו לפניו בתפילה? עדיין לא נגמר הדין, עדיין לא נשלחו הפתקאות. יום הושענא רבה נועל את חג הסוכות. הוא יום גמר החתימה הסופי, למרות שהחתימה הייתה כבר ביום הכיפורים, החתימה הסופית מתבצעת. רק בסוף חג הסוכות שבו עברנו את המבדק דרך סוכת הערי. שם עברנו שיקוף של תואר הכוונות ושל רצינות המגמה. האם התחברנו באמת למלכויות וגילינו שאנו בניו של המלך ושמחים להיות עבדיו? רק לאחר הבדיקה הזו באה החתימה הסופית ביום הושענא רבה, ששם מבקשים בכל לב, הושענא למענך אלוקינו, הושענא. שיחתו המופלאה של הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה, מרצה בכיר בערכים, פה מפיק מרגליות. אודות הימים בהם אנו נמצאים, והשאלה, חג הסוכות לאחר יום הכיפורים, מדוע? תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, מוקדש לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. אברהם מנחם בן נין דמירה, חיים בנימין מורדכי בן עידה גרשון בן שרה, מוישה בן איטל, הרבנית חיה שרה, בת רחל לאה, ביביאן יוכבת בת אסתר, חיה פנינה רחל בת נעמי, הילדה חנה בת אסתר, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזרות ורופא לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימא. פותחים את תלמוד תורתנו בתורה שבעל פה, עם מצווה אחת, מן התורה שבכתב, כהרגלנו בסייעתא דשמיא, ואוחזים אנו במצווה קוף פי בית, מצוות עניין טומאת זווה, שטמאה ומטמאה. רמז שורש המצווה כתבטיב ביולדת, כי עניין הריחוק מהן וטומאתן מפני המחלה שבהן שמזקת הרבה בני אדם וכל שכן השוכב אותן, כי לפי רוב קרבתו עמהן האזק יותר. מתוך ספר החינוך, המצווה, ה-182 מתוך התרי"ג מצוות שבתורה שבכתב. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב יום הכיפורים. תשפ"א, יום ראשון ט' בתשרי תשפ"א, למדנו אז את דפים ממ"ט ונון במסכת עירובין. ובסיום השיעור, שאלנו 10 שאלות לשינון לסיכום ולחזרה. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, בחצר הפתוחה לבית מבואות, באיזה אופן דוחים את בני החצר למבוי אחד דווקא ומדוע בתשובה, כשערבו דיירי המבוי שהיא רגילה בו לעצמם, ובני המבוי שאינה רגילה בו לא ערבו, שדוחים אותם אלא אסור כבר שלא לאסור את המבוי שערב משום שקופים על מידת סדום. שאלה שנייה, היא מועיל העירוב למי שמקפיד שלא יאכלו את הפת שלו שנתן בעירוב התשובה, לשמואל אינו מועיל לרבי חנינא מועיל. שאלה שלישית, מאיזה טעם מועיל העירוב, הכוונה לכל עירוב, והתשובה, לשמואל משום קניין, לרבה משום דירה. שאלה רביעית, מדוע תקנו עירוב בפת ולא במאה, והתשובה לרבה משום שדעתו של אדם על פיתו, וכאילו גר איכן שנמצאת הפת, ולשמואל משום שאין מאה מצויה בערבי שבתות. שאלה חמישית, מי שבא בדרך וכשהחשיך היה רחוק מביתו וראה אילן במרחק 2,000 אמה, ומן האילן ועד ביתו עוד 2,000 אמה, באיזה אופן מועיל מה שיאמר לכך שיוכל ללכת לביתו ובאיזה אופן לא? התשובה, אם אמר שביטתי בעיקרו מועיל, ואם אמר שביטתי תחתיו אינו מועיל. שאלה שישית, מה הדין בזה כשאמר שביטתי במקומי ומה הדין כשלא אמר? והתשובה, אם אמר מועיל שיוכל ללכת 2,000 אמה לכל רוח, ולרבי מאיר מדובר שההיתר הוא רק לעני, ולרב יהודה גם בעשיר, וגם אם לא אמר, כן כותבים התוספות שהדין הוא כך, שזה מועיל. שאלה שביעית, מדוע לרב, כשאמר שביטתי תחתיו, אינו יכול ללכת גם לא לאילן? והתשובה, או משום שלא בירר אלו דלת אמות רוצה לקנות, או כיוון שנתכוון לקנות שביטת אחת כולו, וכל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו מועיל. אינו חל. שאלה שמינית, הגמרא הביאה שבמעשר בהמה הם יצאו שניים, בבת אחת בעשירי וכרען מעשר, אחד מהם הוא מעשר בהמה והשני שלמים. מה התכוונה הגמרא להקשות מכך על רבה? התשובה לרשי, שאם כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו חל, מדוע כאן כן חל המעשר בכלל? ולתוספת המעשר חל מעילה, והשאלה מדוע השני נתקדש בקדושת שלמים. שאלה תשיעית, כיצד מיישב זאת רבה? והתשובה, ששם במעשר בהמה חידשה התורה ששייך בזה אחר זה בטעות. השאלה האחרונה, תודה שנשחטה על 80 חלות, מה הדין ומדוע? והתשובה לחיסקי, הקדשו 40 חלות מתוך ה-80, משום שסובר שכוונתו להקדיש 40 בלבד, ואת ה-40 האחרות הוא מוסיף לאחריות. ולרבי יוחנן לא קדשו כלל, שכן כוונתו הייתה להקדיש את כל ה-80. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו. ערב יום הכיפורים תשפ"א, בדפים ממ"ט ונון, במסכת עירובין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע י' בתשרי תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, ודף נ' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נ' עמוד ב', שתי שורות לפני סוף הדף, ומן המילים אמר שביטתי בעיקרו מהלך ממקום רגליו ועד עיקרו 2,000 אמה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. למדנו לעיל במשנה בדף ממ"ט עמוד ב', מי שבא בדרך בערב שבת וחשיכה לו, היה היום עומד להחשיך, והיה מכיר אילן או גדר, הנמצאים במרחק 2,000 אמה ממקום עמידתו, ומן האילן או הגדר ועד לביתו יש 2,000 אמה נוספות, ואמר אותו אדם, הרי אני קובע את שביטתי תחתיו, תחת נופו של האילן, כדי שאוכל לילך ממנו והלאה, אלפיים אמה ולהגיע לביתי בשבת, לא אמר כלום, אין אמירתו זו מועילה, לפי שלא בירר את ארבע אמות של מקום שביטתו, שהרי נופו של האילן רחב יותר מארבע אמות. ואם אמר, הרי אני קובע את שביטתי בעיקרו, במקום שבו עומד גזע האילן, קנה שם שביטה מאחר ובירר את המקום המדויק שהוא חפץ לשבות בו. ורשאי להיות מהלך לאחר כניסת השבת מהמקום שבו עומדות רגליו עכשיו, ועד עיקרו של האילן אלפיים אמה, וכן להמשיך ללכת מעיקרו של האילן ועד לביתו אלפיים אמה נוספות, לפי שמקום שביטתו הוא בעיקרו של האילן, ויש לו משם אלפיים אמה לכל רוח. ונמצא שרשאי הוא להיות מהלך מי שחשיכה, לאחר החשיכה, ארבעת אלפים אמה, ממקום עמידת רגליו ועד ביתו. מבארת הגמרא בדף נ"א עמוד א' באיזה אופן נאמר הדין של המשנה. אמר רבא, והוא דין זה של המשנה, שאם בירר את מקום שביטתו בעיקרו של האילן קנה שם שביטה, זה נאמר רק באופן דכי רית לעיקרו מתי. אם ירוץ ממקום עמידתו יוכל להגיע לעיקרו של האילן קודם חשיכה. ואפילו אם הוא עצמו אינו יכול לרוץ, די בכך שיכול היה אדם אחר להגיע לשם במרוצה. כך אומר המאירי. אבל מלשון פסקי הריד משמע שצריך שיוכל הוא עצמו לרוץ. ובאופן כזה מועילה אמירתו לקנות שם שביטה, ומעטה אין הוא צריך לרוץ לשם קודם כניסת השבת, אלא רשאי להלך בנחת, לאחר החשיכה, וכן להלך משם עוד אלפיים אמה עד לביתו. אבל אם אינו יכול להגיע לעיקרו של האילן קודם החשיכה, אפילו אם הוא ירוץ, אינו קונה שם שביטה. ואין לו אלא אלפיים אמה לכל רוח במקום שבו הוא עמד בחשיכה. כך הרמב"ם בהלכות עירובין פרק ז' הלכה ג'. ואילו מדברי השולחן ערוך בסימן תפתת סעיף י"א באור החיים, משמע, שאף אם הוא עומד בתוך אלפיים אמה למקום שנתכוון לשבות בו, מכל מקום אין לו אלא ארבע אמות, לפי שעקר דעתו ממקום עמידתו. ואילו במקום בו הוא חפץ היה לשבות, אינו יכול לקנות שביטה. אמר לי אביי לרבה, והחשיכה לא קטני, הרי שנינו במשנתנו שהיה היום עומד להחשיך. משמע שלא יכול היה להגיע אל מקום שביטתו קודם החשיכה. השיב רבה לאביי, כוונת המשנה היא שחשיכה לביתו, שאינו יכול להגיע לביתו קודם החשיכה, ואפילו אם הוא ירוץ. אבל לעיקרו של אילן מצי אזיל. הוא יכול להגיע לעיקרו של אילן אם הוא ירוץ, ולפיכך קונה הוא שם שביטה, גם אם לא עזב את מקום עמידתו. איקא דאמרי אמר רבא, יש אומרים שרבא תירץ את קושיית אביי באופן אחר. כוונת המשנה חשיכה לו, היינו כי מזגי קלי קלי, כאשר הוא הולך לאט לאט, אז חשיכה לו. אבל רית מתי, אבל אם ירוץ יוכל להגיע גם קודם החשיכה. ומביאה הגמרא מעשה בעניין אדם שמוסר את שביטתו לחברו. רבא ורב יוסף, אבי כאזני באורך, היו הולכים בדרך בערב שבת, והיה היום עומד להחשיך. אמר לרבא לרב יוסף, תהיה שביטתנו תתדיקלה דסבי לחוה. תהיה שביטתנו תחת דקל הנושא את אחיו, דהיינו שהיה אילן אחר נשמח עליו. ואמרי לה, ויש אומרים שכך אמר לו, תהיה שביטתנו תתדיקלה דפריק מרי מקרגה, תחת הדקל הפודט בעליו ממס. דהיינו שעושה פעירות הרבה ובעל הדקל מוכרם ופורע בהם את המס המוטל עליו. אמר לרב יוסף לרבא, לא ידן עלי, איני מכיר דקל זה. אמר לרבא לרב יוסף, סמוך עליי, מסור לי את שביטתך ועקבע שם את שביטת שנינו. דתניה, כך שנינו בברייתא. רב יוסי אומר, אם היו שניים מהלכים בדרך, אחד מכיר אילן או גדר במרחק אלפיים אמה ממקום עמידתם, ואחד שאינו מכיר לאילן או הגדר הזה, אז זה שאינו מכיר לאותו מקום מוסר את שביטתו למכיר, כלומר, אומר, הוא לא, תהיה שביטתי עמך. וזה שמכיר אומר, תהיה שביטתנו במקום פלוני, וכך קונים שניהם שביטה באותו מקום. אומרת הגמרא ואלוהי, מה שאמר רבא לרב יוסף את הדין הזה בשמו של רב יוסי, אין האמת כך, שהרי נשנה דין זה בסתם לאל בברייתא, ולא תנה לי כרב יוסי, ולא שנה רבא לרב יוסף את הדין הזה בשמו של רב יוסי, אלא כי איך ידי לקבל אמיני, כדי שיקבל דין זה ממנו, משום שכלל הוא בידינו, לרב יוסי נימוקו עמו, טעמו עמו בכל דין שהוא אומר. רש"י מוסיף כאן פירוש נוסף, נימוקו, זהו צירוף של שתי מילים, נימו קו, נימו היינו דיבורו, קו היינו ישר, וכוונת הדברים שדיבורו ישר, כל דבריו ישרים ושקולים. כותב המגן אברהם באור החיים סימן קנ"ו, סעיף קטן ב', שיש ללמוד מכאן שאדם ששמע דין ונראה לו שכך היא ההלכה, מותר לו לשנות מן האמת ולאומרו בשם אדם גדול, כדי שיקבלו זאת ממנו. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה לאל בדף ממתת עמוד ב', ואם אינו מכיר אילן או גדר העומד במרחק אלפיים אמה מהמקום בו הוא ניצב, או שאינו בקי בהלכה ולפיכך אינו יודע שיכול לקבוע שביטתו במקום המסוים שרחוק אלפיים אמה ממקום עמידתו, ואמר, הרי אני קובע את שביטתי במקומי, במקום שבו אני עומד עכשיו, זכה לו מקומו, קנה שביטה במקומו, יש לו רשות להילך משם אלפיים אמה לכל רוח. וברירת הגמרא, אני אלפיים אמה של תחום שבת, איכן כתיבן, איכן כתובים הם בתורה, איכן הם רמוזים בתורה, ועל איזה מקרא יסמיכום חכמים, לפי מה שאנו נוקטים להלכה שדין תחומין אינו אלא מדרבנן. למרות שדין אלפיים ממש של תחום שבת נזכר כבר בכמה משניות קודמות, מכל מקום עיקר דינם נשנה במשנה הזו, שהרי נקטה המשנה בלשון, זכה לו מקומו אלפיים ממה לכל רוח, ולא בלשון יש לו אלפיים ממה לכל רוח, כפי שנקטה בשאר המקומות. לכן דווקא כאן מבררת הגמרא, מניין לומדים את השיעור הזה? אומרת הגמרא דתניא, כך שנינו בברייתא, נאמר בפסוק, ספר שמות פרק ט"ז, פסוק כ"ט, שבו איש תחתיו. תחתיו היינו מקום מושבו של אדם בארבע אמות. אילו הן ארבע אמות לאדם היוצא מחוץ לתחום בשבת שאינו רשאי להילך אל הארבע אמות, ועוד נאמר שם על ייצא איש ממקומו. מקומו אלו אלפיים אמה של תחום שבת. והלימוד הוא אסמכתא בעלמא, כי עיקר המקרא הוא על עוקטיה, מה נאמר? בעיקר הטעם, משום שחכמים עשו הרחקה לאיסור דאורייתא והעמידו על שיעור אלפיים אמה, משום שאלפיים אמה הוא שיעור מגרש העיר ושייך לעיר. כך אומר התורת חיים. שבה הגמרא ומבררת מנהלן, מניין יש ללמוד ששיעור מקומו הוא אלפיים אמה. אמר רב חיסדא, למדנו מקום ממקום ומקום מניסה. כלומר, נאמר כאן לגבי תחום שבת על ייצא איש ממקומו, ויש ללמוד את המילה מקום הנאמרת כאן מהמילה מקום שנאמרה לגבי הורג בשגגה. ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. ומאחר ושם נאמר בפסוק גם המילה ניסה, ינוס, יש ללמוד תיבה זו בגזירה שווה לעניין הפסוק על ייצא איש ממקומו, ומעתה יש לדון את הפסוק הזה כאילו נאמרה גם בו המילה ניסה. וניסה מניסה וניסה מגבול, ולאחר שלמדנו שהפסוק על ייצא איש ממקומו נידון כאילו נכתבה בו המילה ניסה, יש לשוב אל לומדו בגזירה שווה מהמילה ניסה שנאמרה אף היא לגבי הורג בשגגה בספר במדבר פרק למדה פסוק חוו, את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה. ומאחר ובמקרא הזה נאמרה המילה גבול, יש ללמוד גזירה שווה למקרא על ייצא איש ממקומו כאילו נכתבה בו המילה גבול. הוא גבול מגבול, הוא גבול מחוץ. ועתה לאחר שלמדנו מהפסוק שאל יצא איש ממקומו שהוא נידון כאילו נאמרה בו המילה גבול, יש ללומדו בגזירה שווה מהמילה גבול שנאמרה שם בפסוק שלאחריו, ומצא אותו גואל אדם מחוץ לגבול עיר מקלטו. ומאחר ובפסוק זה נכתבה המילה חוץ, יש לדון גם את הפסוק אל יצא איש ממקומו כאילו נאמרה בו תיבת חוץ. וחוץ מחוץ, לאחר שלמדנו שהפסוק אל יצא איש ממקומו נידון כאילו נאמר בו תיבת חוץ, יש ללומדו בגזירה שווה מתיבת חוץ שנאמרה לגבי מגרשי הלוויים, תכתיב, ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפיים באמה, ואת פאת נגב אלפיים באמה, ואת פאת ים אלפיים באמה, ואת פאת צפון אלפיים באמה, והעיר בתווך, זה יהיה להם מגרשי הערים. ומאחר, ובפסוק זה נזכר שיעור אלפיים אמה, יש ללמוד לעניין תחום שבת ששיעורו אלפיים אמה. מקשה הגמרא, מדוע יש ללמוד מפסוק זה בגזירה שווה ששיעור תחום שבת הוא אלפיים אמה? ונאי לפרי, ניתן ללמוד שיעור אחר מן הפסוק שלפניו, שגם בו נאמר עניין חוץ. כך נאמר שם, מקיר העיר וחוצה אלף אמה, אם כן יש לומר ששיעור תחום שבת אינו אלא אלף אמה בלבד. תרץ את הגמרא דנין, יש ללמוד בגזירה שווה את המילה חוץ מהמילה חוץ, ואין דנים את המילה חוץ מהמילה חוצה, לפי שאין התיבות שוות זו לזו. שווה הגמרא ומקשה, ומי נפקא מינה? מה זה משנה אם התיבות שוות במדויק או לא? התנא דבי רבי ישמעאל, הרי שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל את הברייתא הבאה. כתוב אחד אומר בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, ושב הכהן. וכתוב אחד אומר שם, ובא הכהן. זוהי שיבה, זוהי ביאה. כלומר, אף על פי שאין התיבות שוות, פה כתוב ושב ופה כתוב ובא. מכל מקום, מאחר ומשמעות שתיהן אחת היא, שהולך הכהן מביתו לבית המנוגה, לפיכך ניתן ללמוד גזירה שווה זו מזו. ניתן ללמוד גזירה שווה משיבה לביאה, כאילו נאמר בשניהם שיבה או בשניהם נאמר ביאה. בעניין הגזירה שווה הזו נתבהר בתורת כהני בפרשת מצורע, לגבי ניגי בתים, שהדין הוא שאם נראה נגע בבית צריך להסגירו במשך שבוע אחד. ואם לאחר הסגר הזה פסע הנגע, גדל הנגע מכמות שהיה, צריך לחלוץ את האבנים שבהם הנגע מקירות הבית ולהניח אחרות תחתיהם ולהסגיר את הבית לשבוע נוסף. אם לאחר מכן חזר הנגע לקירות הבית, אפילו אם לא פסע יותר מכפי שהיה מתחילה, צריך לנטוץ את הבית כולו, ובאופן שלא פסע הנגע לאחר שבוע ההסגר הראשון, לא חולצים את האבנים, אלא מסגירים את הבית לשבוע נוסף. אם לאחר השבוע השני פסע הנגע, לא יתבהר במפורש במקרא אם צריך לנטץ את הבית מיד, או שיש לחלוץ את האבנים ולהסגירו לשבוע השלישי. על זה באה ברייתא ולומדת גזירה שווה. נאמר בנגע הפוסע בשבוע הראשון ושב הכהן, נאמר בנגע עומד בעינו בשבוע הראשון ופוסע בשני ובא הכהן, לומדים שדינם שווה זה לזה. שכשם שבנגע שפסע בשבוע הראשון חולץ את האבנים ונותן לו שבוע נוסף, כך הוא הדין בפוסע בשבוע השני שאין נוצים את הבית מיד, אלא חולצים את האבנים ונותנים לו שבוע שלישי של הסגר. ורק אם חזר הנגע לאחר מכן, נוצים את הבית, שוברים את הבית. אם כן, שאלת הגמרא, גם כאן אפשר ללמוד את המילה חוץ מהמילה חוצה. תרץ את הגמרא, אני מילי הכלל הזה שניתן ללמוד תיבות שאינן דומות בגזירה שווה עם עניינם אחד הוא. זה נאמר רק איך דלקה מידד דמילי. במקום שאין תיבה אחרת הדומה לגמרי לאותה תיבה ממנו רוצים ללמוד את הדבר. אבל איך דאיקה מידד דמילי, במקום שישנה תיבה דומה לה ממש, מידד דמילי ילפינן. יש להעדיף ללמוד גזירה שווה מן התיבה הדומה לה יותר, ולפיכך גם כאן יש ללמוד את המילה חוץ. מהמילה חוץ שנאמרה לגבי שיעור 2,000 אמה, ולא מהמילה חוצה שנאמרה לגבי שיעור של 1,000 אמה. ולכן המסקנה שהתחום שקבעו חכמים הוא 2,000 אמה לתחום שבת ולא 1,000 אמה. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף ממתת עמוד ב', מחלוקת תנאים כיצד מודדים 2,000 אמה לכל רוח. אמרה המשנה 2,000 אמה אילו עגולות הם, כלומר שדנים כאילו יש עיגול של 2,000 אמה לכל רוח מסביב למקום שביטתו של האדם. אלו הם דברי רב חנינה בן אנטיגנוס, וחכמים אומרים, 2,000 אמה אילו מרובעות הם כטבלה מרובעת, כמו לוח מרובע, דהיינו שדנים כאילו יש ריבוע של 2,000 אמה לכל צד מסביב למקומו, כדי שיהיה נזכר לזוויות, כדי שירוויח בזה את הפינות של המרובע, דהיינו שיוכל ללכת באלכסון יותר מ-2,000 אמה, כי מאחר והוא רשאי ללך 2,000 אמה באמצע הריבוע, נמצא שיש לו רשות להילך באלכסונו 2,800 אמה, כי המרובע גדול מן העיגול שהוא מקיף אותו בשתי חמישיות. אבל העיגול אין לו פינות ונמצא שלעולם אינו רשאי ללך אלא 2,000 אמה בדיוק. מבררת הגמרא את טעמי מחלוקתו של רב חנינה בן אנטיגנוס עם חכמים. מקשה הגמרא, ורב חנינה בן אנטיגנוס, מה טעמו? הרי יש להקשות עליו בדרך מה נפשך. היא אית לגזרה שווה. אם הוא סובר את הגזרה שווה שלמידים חכמים מן המקרא, הוא מדותה מחוץ לירת פעת קדמה 2,000 אמה. אם כן, מדוע הוא סובר ש-2,000 אילו? עגולות. הרי במקרא הזה פעות כתיבן. נכתב לשון פאה ומשמעות לשון זה היינו מקום מרובע שיש לו זוויות. ואם כן יש למדוד 2,000 אמה מרובעות. היא לית לגזרה שווה, ואם אינו סובר את הגזרה שווה הזו שלמדו חכמים, אלא הוא סובר שחכמים גזרו על דיני תחומים בלא שתאליהם אסמכת לכך מן התורה. אם כן, 2,000 אמה מנהלי, מנהיינו יודע ששיעור תחום שבת זה 2,000 אמה. תרץ את הגמרא לעולם מית לגזרה שווה, אכן, רב חנינה בן אנטיגנוס סובר את הגזרה שווה הזו של חכמים. אלא שלשיטתו נאמר דין פאות רק לגבי מגרשי הלוויים ולא לגבי תחום שבת. וטעם הדבר הוא משום ששייני אחא שונה הדבר כאן, דאמר קרא. נאמר בפסוק בספר במדבר פרק למדי פסוק ה', זה יהיה להם מגרשי ערים. המילה זה למעט היא באה ולומר לך, לזה, למדידת מגרשי הלוויים אתה נותן פאות, אתה נותן זוויות, והיא אתה נותן פאות לשובתי שבת. אתה לא נותן זוויות ל-2,000 ממש של תחום שבת, אלא יש למדוד את התחום שבת עגול בלא זווית. שואלת הגמרא ורבנן חכמים החולקים על רב חנינה בן אנטיגנוס, מדוע אינם סוברים כשיטתו וממעטים מהמילה זה, שאין ליתן זוויות לתחום שבת. בשיבה הגמרא תני שנינו בברייתא, רב חנניה אומר, כזה יהיו כל שובתי שבת. כלומר, לשיטת חכמים, המילה זה, המופיעה בפסוק לגבי מגרשי הערים, אינה באה למעט אלא אדרבה לרבות, שכך יש למדוד גם את 2,000 ממש של תחום שבת, ליתן להם זוויות בדיוק כמו במגרשי הלוויים. מביאה הגמרא דין לגבי טלטול ברשות הרבים בשבת. אמר רב אחא בר יעקב, אדם המעביר חפץ 4 אמות ברשות הרבים בשבת, אינו חייב על כך משום איסור טלטול בשבת ברשות הרבים. עד שמעביר הן ואלכסונן, עד שיעביר כשיעור אלכסון של 4 אמות, היינו 5 אמות ו-3 חמישיות האמה. שכן כלל בידינו כאמור במסכת סוכה דף ח' עמוד א', כל עמתה בריבוע, עמתה ותרי חום שבאלכסונה. דהיינו כל ריבוע שיש בו אמה על אמה, יש באלכסונו אמה ושתי חמישיות, ונמצא שריבוע שיש בו 4 אמות על 4 אמות, יש באלכסונו 4 אמות ו-8 חמישיות, שהם 5 אמות ו-3 חמישיות. וביור הדין הזה, הוא על פי שיטת חכמים הסוברים, כזה יהיו כל שופטי שבת. דהיינו שכל השיעורים שנאמרו לגבי שבת, יש להם זוויות. ולפיכך הם מודדים 2,000 ממש של תחום שבת כשהן מרובעות ולא עגולות. ומתירים ללכת באלכסון כשיעור 2,800 אמה. ומכיוון שכך הדין, ניתן לומר כן גם לגבי איסור טלטול 400 ברשות הרבים. אלא שאין שייך בהם עניין ריבוע ועיגול. שהרי זה לא דומה ל-2,000 ממש של תחום שבת, שזהו שטח של 2,000 אמה. ובזה יש מקום לחלק בין שטח מרובע שיש לו אלכסון לשטח עגול שאין לו זוויות. אבל באיסור טלטול 400 ברשות הרבים לא אסרה תורה שטח של 400 אלא רק להוליך חפץ למרחק 400. ואם כן, לא שייך לחלק בזה בין אם הוליכו לאורך או לרוחב או באלכסון. ועל כן יש לומר שלא אסרה תורה, אלא כשמטלטל כפי שיעור האלכסון של 4 אמות, דהיינו 5 אמות ו-3 חמישיות האמה. ושלוש שיטות עיקריות בביאור שיטת חכמים במשנה בדין 2000 אמה של תחום שבת, ובדין טלטול 4 אמות ברשות הרבים, מצינו. לפירוש הרשב"ם, לעולם הדבר תלוי אם הולך בדרך ישרה ממזרח למערב או מצפון לדרום, שבזה יש לו להילך 2000 אמה בדיוק לתחום שבת, וכך גם מתחייב על טלטול 4 אמות ברשות הרבים. לבין אם הולך באלכסון מקרן דרומית מזרחית לקרן מערבית צפונית וכיוצא בזה, שאז רשאי הוא ללך 2800 אמה לתחום שבת, ואינו מתחייב על טלטול ברשות הרבים עד שיוליך את החפץ 503 חמישיות. דעת רבינו תמי שלעולם אין לחלק בזה, אלא מאחר ונתנה תורה אלכסון לשיעורי שבת, יש למדוד תמיד את השיעור כולל האלכסון. ולפיכך לעולם רשאי הוא להילך 2800 אמה לתחום שבת, ולעולם אינו חייב על טלטול 400 עד שיעביר 503 חמישיות. ודעת רש"י היא שיש חילוק בין תחום שבת למעביר 400 ברשות הרבים. שלגבי 2000 אמה סובר רש"י כדעת הרשב"ם שיש לחלק בין אם מהלך בדרך ישרה או באלכסון, אבל לגבי מעביר 400 סובר רש"י כדעת רבינו תם שלעולם אינו חייב אלא בשיעור 400 ואלכסונן. דהיינו 503 חמישיות. שרק אם טלטל את השיעור הזה, אז מתחייב. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין הזה. אמר רב פאפה בדיקלן רבה, מנסה אותנו רבה בשאלה הזו לבדוק אם נדע להשיב. עמוד העומד ברשות הרבים גבוה 10 טפחים ורוחב 4 טפחים שדינו כרשות היחיד. כאן מבואר במסכת שבת בדף צדיתת עמוד ב'. האם צריך שיהיו 4 הטפחים הללו הן והלכסונן או לא? האם צריך שיהיה בעמוד רוחב 4 טפחים על 4 טפחים בריבוע כדי שיהיה לו הלכסון? ואם הוא עגול אינו נידון כרשות היחיד עד שיהיה רחב כשיעור הלכסון של 4 טפחים, דהיינו 5 טפחים ו-3 חמישיות, או שאף עמוד עגול שרוחבו 4 טפחים נידון כרשות היחיד. ואמרין עלה, מספר רב פאפה, ישבנו לו לרבה, לאו היינו דרב חנניה, האם אין זה דינו של רב חנניה דתניה? שנינו בברייתא, רב חנניה אומר, כזה יאו כל שופטי שבת, שצריך ליתן להם אמות מרובעות שיש בהם אלכסון, ולפיכך גם בעמוד צריך לומר כך, שאינו נידון כרשות היחיד עד שיהיה רחב כשיעור 4 טפחים בריבוע, או שיהיה עגול בשיעור כזה שיש בתוכו ריבוע של 4 טפחים, דהיינו שהקוטר שלו 5 טפחים ו-3 חמישיות. אומרת הגמרא, למדנו במשנה ליל דף ממתת עמוד ב', מי רשאי לערב על ידי הילוך רגליו בלא נתינת פת? אמרה המשנה, וזוהי שאמרו חכמים, אני מערב ברגליו, כלומר באופן כזה שאדם מהלך בדרך ואין עמו פת, ונדון הוא עכשיו כעני, בזה אמרו חכמים שרשאי לקבוע שביטתו על ידי הילוך רגליו, ולא צריך להניח שם פת. אמר רבי מאיר, אנו אין לנו אלא עני. אין אנו סוברים דין זה של עירוב ברגל, אלא במהלך בדרך הנידון כעני, אבל אדם הנמצא בביתו אינו רשאי לקבוע שביטה ברגליו, אלא חייב להניח פת. רב יהודה אומר, אחד עני ואחד עשיר, דין קביעת שביטה על ידי הילוך ברגל נאמר בין בעני ובין בעשיר, ולא אמרו חכמים להיות מערבים בפת, אלא כדי להקל על העשיר שלא ייצא ויערב ברגליו. כלומר, חכמים הקלו על אדם שיש לו פת שאינו חייב להילך ברגליו בעצמו למקום שבו הוא חפץ לקנות שביטה, אלא יכול לשלוח שליח שיניח עבורו שם פת, ובכך יקנה שביטה, אבל אם הוא רוצה להילך ולקבוע שביטה ברגליו, רשאי לעשות כן ואינו צריך להניח שם פת. ביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביאור מחלוקתם של רבי מאיר ורבי יהודה. אמר רב נחמן, מחלוקת זו של רבי מאיר ורבי יהודה זה באופן שאומר אדם תהא שביטתי במקומי, כלומר, שחפץ הוא לקנות שביטה במקום שבו הוא עומד, וגם בזה סובר רבי מאיר שרק אני המהלך בדרך חשאי לערף כן ולא עשיר היושב בביתו. משום שרבי מאיר סבר עיקר דין עירוב שתקנו חכמים לקנות שביטה בכניסת השבת ובפת, על ידי הנחת פת במקום שבו הוא חפץ לשבות ולא על ידי הליכה ברגליים. אלא שאדם עני, כלומר המהלך בדרך, ואין אם הוא עכשיו פת, הוא דאקלו רבנן אלוהי. הוא זה שהקלו חכמים עליו לערב ברגליו בלא פת. דהיינו בשני אופנים. האחד, כשאינו מכיר אילן או גדר בריחוק 2000 אמה, אז עומד הוא במקום שבו רוצה לשבות ואומר שביטתי במקומי, והשני באופן שמכיר אילן או גדר ויכול לומר שביטתי במקום פלוני. אבל אדם עשיר, כלומר אדם היושב בביתו, לא. לא יתירו לו לערב ברגל, אלא צריך להניח פת במקום שבו הוא חפץ לקנות שביטה. ואם לא הניח פת, אלא יצא מביתו כדי לערב ברגליו ולחזור לביתו, לא קנה שביטה ואינו יכול לזוז ממקומו. לפי שעקר את דעתו משביטת עירו, ואילו במקום שבו חפץ היה לקנות שביטה ברגליו, לא הועיל לשביטתו. כך אומר רבינו יונתן. אבל רש"י לקמן בדף סמך עמוד א', בתוספות לעיל, בדף ממתת עמוד ב', דיבור המתחיל אפילו, אינם סוברים כך, אלא הם מפרשים שאדם הנמצא בעירו וחפץ לקנות שביתה במקום אחר, דעתו היא שאם לא תועיל שביתתו שם, לא תיבטל שביתתו בביתו. וממילא יהיה דינו כאנשי עירו. ורב יהודה סבר שעיקר דין עירוב הוא על ידי הליכה ברגלו. ולפיכך אחד עני ואחד עשיר, בין עניים ובין עשירים, רשאים לעשות כן לקבוע שביתה במקומם על ידי הילוך רגליהם. כלומר, אדם המהלך בדרך ונידון כעני רשאי לקבוע שביתה במקומו, ואילו האדם היושב בביתו ונידון כעשיר, יכול להילך למקום שבו הוא חפץ לקנות שביתה ולהישב שם עם חשיכה ולשוב לביתו. גם בלא הנחת פת. כפי שאמר רבי יהודה במשנתנו, לא אמרו לערב בפת אלא כדי להקל על העשיר. דהיינו שעיקר תקנת העירוב הייתה לערב ברגל. אבל לקבוע שביתה במקום פלוני המרוחק ממקום עמידתו, עכשיו על ידי אמירה בלבד, דברי הכל בזה מודים הכל, אפילו רבי יהודה, אני אין. רק לעני הקלו חכמים שיכול לקבוע שביתתו באופן כזה, אבל האדם עשיר לא. כלומר, אדם המהלך בדרך ונידון כעני והוא מכיר אילן או גדר בהמשך הדרך, רשאי לומר שביתתי תחתיו. אבל אדם היושב בביתו ונידון כעשיר, אינו רשאי לומר שביתתי במקום פלוני, אפילו אם מכיר שם אילן או גדר. וביור סברת מחלוקתם של רבי מאיר ורבי יהודה כחי. לדברי רבי מאיר, עיקר עירוב בפת ולא ברגל, לפי שכאשר מביא אדם עם אופת, מגלה הוא דעתו שחפץ לשבות באותו מקום ולא במקום אחר. אבל כאשר הוא מערב ברגליו, אין עיקר לכל שהולך לשם בשביל לקנות שביתה. אלא אם תלמיד חכם הוא, סבורים האנשים ששקוע היה בתלמודו ונמשך עד לאותו מקום. אם הוא עם הארץ, סבורים האנשים שאיבד חמור ויצא לחפש. ואילו רבי יהודה סובר להפך, שעיקר עירוב הוא ברגל ולא בפת, לפי שכאשר אדם טורח בעצמו ללך ברגליו לקנות שביתה, ניכר הדבר יותר מן האופן שבו הוא שולח את שליחו להניח עבורו פת. כך מסביר רבינו יהונתן. ועכשיו מפרש רב נחמן את דברי המשנה לפי שיטתו. מה ששנינו במשנתנו וזוי שאמרו העני מערב ברגליו, שמשמע מכך שעירוב ברגל אינו מעיקר הדין, אלא כולה שהקלו חכמים על העני מן קטני לה. מי הוא התנא ששנה את הדברים הללו? רבי מאיר, הסובר שעיקר דין העירוב הוא בפת. והיה קאי, ועל איזה דין האמרו דבריו, האינו מכיר או שאינו בקי בהלכה. על הסיפה של המשנה עוסקת באדם שאינו מכיר מקום הראוי לשביתה בריחוק 2,000 אמה ממקום עמידתו, או שאינו בקי בהלכה ואינו יודע שרשאי הוא לעשות כן, ולפיכך קבע שביתה במקום עמידתו. על כך אמר רבי מאיר שאפילו שביתה כזו שקובע ברגליו ממש לא נאמרה אלא בעני שהקלו בו חכמים. אבל עשיר אינו מערב אלא בפת, שכן עיקר דין עירוב הוא בפת. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל והאי חכאי, לא רצה רב נחמן להעמיד את דברי המשנה וזוהי שאמרו העני מערב ברגליו על הרישה של המשנה עוסקת באדם שהיה מכיר אילן או גדר מרוחקים וקבע בהם שביתה. לפי שבאופן כזה היו דברי המשנה מוסכמים על דעת הכל, שגם רבי יהודה מודה שרק אני רשאי לקבוע שביתה במקום פלוני על ידי אמירה. ואילו מדברי המשנה מוכח שדין זה נאמר רק לשיטת רבי מאיר. ממשיכה הגמרא ומסבירה מה ששנינו בסיפה של המשנה ולא אמרו מערבין בפת, אלא להקל על העשיר שלא ייצא ויערב ברגליו, שמשמע מכך שעיקר דין העירוב אינו בפת, מן קטני לה מי הוא ששנה את הדברים הללו? רבי יהודה, הסובר שעיקר דין העירוב הוא ברגל, ולפיכך בין עני ובין עשיר רשאים לערב ברגליהם במקום עמידתם. ולא תקנו חכמים דין העירוב על ידי הנחת פת, אלא כדי להקל על העשיר, שלא יהיה צריך לייצא ולערב ברגליו, אלא יוכל לשלוח את שלוחו להניח עבורו פת במקום שבו הוא חפץ לקנות שביתה. ורב חיסדא אמר, הגמרא מביאה את דעת רב חיסדא שחולק על רב נחמן בביאור מחלוקת התנאים במשנה. רב חיסדא מסביר שמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה היא באדם האומר תהיה שביתתי במקום פלוני, שאין כאן לא עירוב בפת ולא עירוב ברגל, אלא אמירה סתם. דרבי מאיר סבר, עני אין עשיר לא. רק בעני הקלו חכמים שירשאי לקבוע שביתתו באופן כזה על ידי אמירה ולא בעשיר. כלומר, רק באדם המהלך בדרך ולא ביושב בביתו. ואילו רבי יהודה סבר, אחד עני ואחד עשיר, בין עני ובין עשיר רשאים לעשות כן, אבל באדם האומר תהיה שביתתי במקומי, דברי הכל כולם מודים, אפילו רבי מאיר, אחד עני ואחד עשיר, בין עני ובין עשיר רשאים לעשות כן, משום שגם רבי מאיר מודה שעיקר דין עירוב ברגל הוא, ולפיכך רשאי גם העשיר לקבוע שביתה ברגליו, ואינו חייב להניח פת במקום שביתתו. ועכשיו מפרש רב חיסדא את דברי המשנה כשיטתו. מה ששנינו במשנתנו וזו איש שאמרו העני מערב ברגליו, שמשמע מכך שאין זה עיקר דין עירוב אלא תקנה עבור העני להקל עליו, מן קטני לה? מי הוא התנא ששנה? כן, רבי מאיר. והיה קאי, ועל איזה דין שבמשנה נאמרו דבריו? על הדין הנשנה ברישה של המשנה, מי שבא בדרך וחשכה לו, והיה מכיר אילן או גדר, דהיינו על דין קביעת שביתה במקום המרוחק ממנו על ידי אמירה. בזה סובר רבי מאיר שרק העני מערב ברגליו ולא עשיר, כי לא יקלו חכמים לערב באופן כזה, אלא רק לעני. ולמרות שרבי מאיר מודה שעיקר עירוב ברגל, מכל מקום הוא סובר שדין זה נאמר רק באופן שמערב אדם ברגליו ממש, דהיינו שקובע שביתה במקומו. אבל לקבוע שביתה במקום מרוחק על ידי אמירה, אין זו אלא כולה שכלו חכמים בעני ולא בישיר. ולו רבי יהודה סובר, שאף בישיר הכלו כן, אף שגם הוא מודה שאין זה מעיקר דין עירוב. ואף שגם רבי יהודה מודה שעירוב על ידי אמירה אינו מעיקר דין עירוב מכל מקום, לא יכול היה רב חיסדא להעמיד את דברי המשנה שאמרה, וזהו שאמרו עני מערב ברגליו, גם לשיטת רבי יהודה, לפי שבמשנה מבואר שרק עני רשאי לעשות כן. ואילו לשיטת רב חיסדא, סובר רבי יהודה, בין עני ובין עשיר מערבים באמירה. ולפיכך הוא צריך להעמיד זאת כדברי רבי מאיר בדווקא. וממשיך רב חיסדא ומבאר מה ששנינו בסיפה של המשנה, ולא אמרו מערבין בפת אלא להקל על העשיר, שמשמע מכך שעיקר דין עירוב אינו בפת אלא ברגל. מן קטן אלא מיו התנה ששנה זאת, דברי הקולי. שאף רבי מאיר מודה שעיקר דין עירוב ברגל הוא, ולפיכך בהכרח צריך לומר, שלא תקנו חכמים דין עירוב בהנחת פת, אלא כדי להקל על העשיר שלא יתרח להילך ולערב ברגליו, אלא יוכל לשלוח פת על ידי שליח. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ולא אמרו לערב בפת אלא להקל, לשיטת רבי יהודה הסובר לדעת רב חיסדא שאפילו עשיר יכול לקבוע שביתה במקום מרוחק על ידי אמירה, מה זו הכולה שהקלו חכמים בכך שהתירו לערב בפת, כדי שלא יצטרך העשיר לערב ברגליו? הרי בלא פת גם יוכל העשיר להישב בביתו ולומר שביתתי במקום פלוני. תרצים התוספות שהכולה היא באופן שאין אילנו גדר וכיוצא בזה במקום שבו רוצה העשיר לקנות שביתה. ולכן הוא לא יכול לקבוע שביתה על ידי אמירה. אם כן בזה הקלו חכמים שיוכל לשלוח שליח, שיניח עבורו פת ויקנה לו שביתה, ולא יוצרח הוא עצמו להילך ולערב ברגליו. מביאה הגמרא ברייתא כשיטת רב נחמן. תניא כבתי דרב נחמן שמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה לגבי עשיר אם רשאי הוא לקבוע שביתה במקומו בלא פת, אבל עניין קביעות שביתה במקום אחר על ידי אמירה מודים הכל שרק עני רשאי לעשות כן ולא עשיר. כך שנינו בברייתא. אחד עני ואחד עשיר מערבין בפת על ידי הנחת פת במקום שביתתם, ולא ייצא עשיר מחוץ לתחום בערב שבת ויאמר שביתתי במקומי. ואין כוונת הברייתא מחוץ לתחום ממש, אלא כוונתה לסוף התחום. לפי שלא אמרו חכמים שרשאים להיות מערבים ברגל, אלא למי שבא בדרך וחשיכה לו. כלומר, שאפילו באופן כזה שקובע שביתה במקום עמידתו ולא במקום מרוחק, לא יתירו חכמים לעשות כן, אלא לאדם הבא בדרך הנידון כעני, אבל היושב בביתו, אינו רשאי ללך ולערב ברגליו, אלא בהנחת פת בלבד. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אחד עני ואחד עשיר, בין עני ובין עשיר רשאים להיות מערבים ברגל, וייצא עשיר, מותר לעשיר לייצא מחוץ לתחום ויומר, תהיה שביתתי במקומי, וזהו עיקרו של עירוב. זהו עיקר דינו של עירוב לערב בהילוך רגליו, ולפיכך גם עשיר רשאי לעשות כן. והתירו חכמים לבעל הבית לעשיר לשלוח את עירובו, פת שמערב בה ביד עבדו או ביד בנו או ביד שלוחו, להניחו במקום שבו הוא חפץ לקנות שביתה, בשביל להקל עליו, שלא יהיה צריך להילך לשם ברגליו. מבואר מדברי הברייתא כשיטת רב נחמן, שמחלוקתם של רבי מאיר ורבי יהודה היא לגבי עשיר החפץ לערב ברגליו. ומאחר ונקט רבי יהודה שרשאי עשיר לייצא ולערב ברגליו, יש ללמוד עוד מדבריו שגם הוא מודה שאין עשיר רשאי לקבוע שביתה במקום אחר על ידי אמירה, שאם לא כן, היינו צריך לייצא ברגליו למקום שביתתו. ממשיכה הברייתא ואומרת, אמר רבי יהודה מעשה באנשי בית ממל ובאנשי בית גוריון, שהיו דרים במקום ששמו ארומה, והמקום הזה נזכר בספר שופטים בפרק ט' וישב אבימלך בארומה, כך אומר היעבץ. שהיו מחלקים גרגורות תאנים מיובשות וצימוקים, ענבים מיובשים שנצטמקו לעניים בשני בצורת, והיו באים עניי כפר שיחין ועניי כפר חנן יעדרים בתוך 4,000 ממה לארומה, והיו מחשיכים על התחום, כלומר היו קובעים ערב שבת שביתה ברגליהם בריחוק 2,000 ממה מכפריהם, ולמחרת ביום השבת היו משכימים ובאים לארומה, כדי ליטול מחלוקת הגרגורות והצימוקים. מכאן מביא רבי יהודה ראיה לדבריו, שגם אדם עשיר רשאי לקבוע שביתה ברגליו, שהרי אנשי כפר שיחין וכפר חנניה, למרות שהעניים היו מכל מקום נידונים הם כעשירים לעניין העירוב, לפי שיצאו מבתיהם כדי לקנות שביתה, ולא ייתכן לומר שלא היה להם בביתם כדי מזון שתי סעודות, ואף על פי כן, רשאים היו לקנות שביתה ברגליהם. וגם אם מעשה זה יש להוכיח כרב נחמן, שמאחר ואנשי הכפרים נידונים כעשירים, לפיכך צריכים להילך ולהחשיך על התחום ברגליהם, והם אינם רשאים לקבוע שביתה באמירה בלבד, ואף לשיטת רבי יהודה. ובהכרח שלא נחלקו התנאים, אלא לעניין אדם הקובע שביתתו ברגליו. אבל לגבי קביעת שביתה באמירה, הכל מודים שרק עניים המהלכים בדרך רשאים לעשות כן. מביאה הגמרא ראיה לדברי רב נחמן מהמשנה. אמר רב אשי מתניתי נמי דייקה, גם מהמשנה לקמן דף נ"ב עמוד א', יש לדייק כשיטת רב נחמן, שגם רב יהודה אינו מתיר להשאיר לערב במקום אחר על ידי אמירה, אלא לקבוע שביתה ברגליו בלבד. דקתני שנינו בה, מי שיצא לילך לעיר שמערבין לה, כלומר, יצא מעירו בערב שבת על מנת לילך מבעוד יום לעיר אחרת הנמצאת בסוף 4,000 ממה מעירו, ולאחר שהתחיל הילך החזירו חברו מדרך זו, כי אמר לו, עת חמה היא או עת צינה היא ואין כדאי להלך עכשיו, ולפיכך שב לעירו ועכשיו חפץ לו ללך בשבת לאותה העיר. הדין בזה שהוא עצמו מותר לו להילך לשם בשבת, וכל בני העיר אסורים להילך. אלו הם דברי רבי יהודה. ולכמן בדף נ"ב עמוד א', יבואר באיזה אופן עוסקת המשנה, אם מדובר שמינוהו בני העיר להניח עבורם עירוב תחומין בפת ומחמת שחזר מדרכו לא הניח את הפת עבורם, או שביקשו למסור שביטתם בידו, כדין אדם שאינו מכיר אילן או גדר שרשאי הוא למסור את שביטתו לאדם המכיר. אומרת הגמרא ואבינן בה, ויקשו בזה בני הישיבה, מה ישנה אי ומה ישנה אינו? מדוע שונה דינו מדינם של שאר בני העיר? הרי מאחר ולא הניח עירוב באמצע הדרך, יש לאסור גם עליו להיצא מחוץ לתחום של 2,000 ממה של עירו. ואמר על כך רבונה, אחא במאי עסקינן, באיזה אופן עוסקת המשנה? כגון שיש לו לאותו אדם שני בתים, בית אחד בעיר זו ובית שני באחרת, ויש מרחק של שני תחומי שבת ביניהם, 4,000 ממה, והחילוק בינו לבין שאר בני העיר כך הוא, אי הוא, הוא בעצמו כיוון דנפקא לאורחא, מאחר שכבר יצא לדרך להילך לביתו שבעיר האחרת, אבל אני, דינו כעני המהלך בדרך. דהיינו, מאחר שלא יצא כדי לקנות שביטה באמצע הדרך ולחזור, אלא יצא יציאה גמורה על מנת להילך לאותה עיר בערב שבת, לפיכך הוא נידון כעני ורשאי לקנות שביטה במקום מרוחק על ידי אמירה. ולפיכך הוא קונה שביטה באמצע הדרך שבין שתי הערים, אף שלא הגיע לאותו המקום, ומעתה רשאי הוא להילך לעיר האחרת בשבת. ואנך, אבל שאר בני העיר עשירים נינו, דינם כעשירים, ולפיכך אין הם יכולים לערב באמירה בלבד. וגם אם יאמרו במפורש שחפיצים לקנות שביטה במקום פלוני, הדבר לא יועיל להם. כי אם כוונת המשנה להשמיענו באופן שלא אמרו כן במפורש, מה החידוש בזה? הרי פשוט הדבר, מאחר ולא גילו דעתם ולא אמרו כלום, אין הם קונים שם שביטה. ומאחר ולא ערבו ברגליהם, לא קנו שביטה שם אלא בעירם, ואינם רשאים להילך אלא עד 2,000 ממה מתחומי העיר. אז מתבהר מדברי הגמרא שישנם שני חילוקים בינו לבין בני העיר. האחד שהוא יש לו בית נוסף בעיר האחרת, בעוד ששאר בני העיר אינם דרים אלא בעירם. החילוק השני שהוא כבר יצא לדרך, בעוד שהם נשארו בביתם. ומדברי רשי משמע כאן, שעיקר החילוק הוא לגבי זה שהוא יצא לדרך, אלא שהוא צריכה הגמרא להוסיף גם את העניין שיש לו בית בעיר אחרת, שאם לא כן, תולים היינו שנתייאש מלילך עד לאותה עיר, ואין כוונתו לקבוע שביטה בחצי הדרך. אומרת הגמרא על מה מוכח מהמשנה, שגם רבי יהודה מודה, כל במקום פלוני, שבכל עניין שחפץ אדם לקנות שביטה במקום מסוים על ידי אמירתו, אני אין עשיר לו, רק אני רשאי לקנות שביטה באופן כזה, אבל לא עשיר, הוא כדברי רב נחמן. מסיקה הגמרא שמע מן אכן יש להוכיח מן המשנה כדברי רב נחמן. מביאה הגמרא פסק הלכה במחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה. מתנילה שנה לו רב חייא ברשי, לחייא רב קמי דרב, לחייא בנו של רב לפני רב אביו. אחד אני ואחד עשיר רשאים להיות מערבים ברגליהם. אמר לי רב לרב חייא ברשי, סיים בנמי, תוסיף על כך גם שההלכה בזה כרבי יהודה המתיר לעשיר לערב ברגליו, וכדברי רב נחמן הסובר, שגם רבי יהודה לא התיר לעשיר אלא לקבוע שביטה במקומו, אבל לא במקום אחר על ידי אמירתו. ומספר את הגמרא בעניין הזה, רב ברב חנן, אבי רגיל דעתי ארטיבנה לפומפדיטה. רגיל היה לבוא לשבת, במקום ששמו ארטיבנה לפומפדיטה, ומאחר ורחוקים היו זה מזה יותר משיעור 2,000 ממה, צריך היה להניח עירובי תחומין באמצע הדרך. ולפיכך אמר רגיל היה לומר בכל ערב שבת כשהוא בביתו, תהיה שביטתי בצינתה. זה מקום שנמצא בין תחומי שתי הערים, ועל ידי קביעות שביטה זו היה מהלך בשבת עד לפומפדיטה. מקשה הגמרא אמר לאביי לרבא ברב חנן, מה דעתך? מדוע אתה סובר שרשאי אתה לקבוע שביטה על ידי אמירה גם כשיושב אתה בביתך ונידון כעשיר? ודאי אתה סובר את הכלל שבכל מחלוקת שבין רבי מאיר לרבי יהודה הלכה כרבי יהודה. וכן סובר אתה, כפי שאמר רב חסדא, שמחלוקת התנאים היא באדם האומר שביטתי במקום פלוני, ואם כן נמצא שרבי יהודה שהלכה כמותו מתיר לעשיר לקבוע שביטה במקום פלוני על ידי אמירה. ולכן נוהג אתה כך להלכה. אם כן יש לתמוע על ההנהגה הזו שלך. ואב הרי רב נחמן אינו סובר כדברי רב חסדא, רב נחמן סובר שנחלקו התנאים רק באדם הקובע שביטה ברגליו, שבזה מתיר רבי יהודה גם להשאיר לקבוע שביטתו ברגליו. אבל עניין קביעות שביטה במקום מרוחק על ידי אמירה, מודה רבי יהודה שרק אדם המהלך בדרך ונידון כעני רשאי לעשות כן, ולא אדם היושב בביתו נידון כעשיר. ותעניה קוותי, ושנינו ברייתא כדברי רב נחמן, כפי שביארה הגמרא ליל בדף נ"א עמוד ב'. אמר לי, אמר לו רבא רב רב חנן לאביי אדריבי, הרי אני חוזר בי מהנהגתי זו ולא אוסיף לקבוע שביטה באמירה בלבד. מביאה הגמרא ספק לגבי אדם המניח פת לעירוב תחומין. אמר רמי בר חמה, הרי אמרו חכמים, שבת אדם הקונה שביטה ברגליו במקום מסוים בכניסת השבת, יש לו שם 400 לקבוע דירתו בהם, ובנוסף ל-400 האילו יש לו משם ואילך תחום של 2,000 ממה לכל רוח. מעתה יש לדון באדם הנותן את עירובו המניח פת על ידי שליח במקום שבו הוא חפץ לשבות, ואינו קונה שם שביטה ברגליו, האם יש לו 400 לשביטה חוץ מתחום 2,000 אמה, או לא? וביור הספק הוא, לפי שדין 400 למדים אנו מן המקרא השבועי שתחתיו. במקרא זה עוסק באדם הקובע שביטה ברגליו, ולפיכך יש לומר שלא נאמר דין זה, אלא באדם הקובע שביטתו באופן כזה, אבל השולח את שלוחו להניח עבורו פת שאינו מהלך ברגליו, במקום שביטתו אינו קונה 400. צד השני של הספק שמה נאמר, אין הדבר כך. שרי טעם הדבר שמועילה הנחת פת לקנות שביטה, זה משום שדנים אנו כאילו הבעלים עצמו עומד שם. ולפיכך יש ליתן לו 400 לשביטה הזו, כאילו קנה שביטה ברגליו. כך מסביר תוספות הריד את הספק של רמי בר חמה. מנסה הגמרא לפשוט את הספק ממשנתנו, אמר רב התשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק שנינו במשנתנו. לא אמרו חכמים שמערבים בפת, אלא כדי להקל על העשיר שלא ייצא ויערב ברגליו, ויוכל לשלוח את שלוחו להניח פת עבורו במקום שבו הוא חפץ לשבות. והיא אמרת אם תאמר שהאדם הקובע שביטה על ידי הנחת פת, אין לו 400 לשביטתו, אלא רק תחום 2,000 אמה לכל רוח, אם כן יש להקשות על דברי המשנה, היי להקל? האם התקנה הזו של עירוב בפת זה להקל על העשיר היא בה? להחמירו, הוא מפסיד את ה-400. אלא בהכרח צריך לומר שגם הקובע שביטה על ידי הנחת פת, יש לו 400 לשביטתו חוץ מ-2,000 אמה לתחומו, ולפיכך אין בזה אלא כולה להשאיר, שלא יתרח להלך ברגליו לקבוע שביטתו. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אין לפשוט מכאן את ספיקו של רמי בר חמה. ייתכן לומר שאכן הקובע שביטה בפת, אין לו 400 לשביטתו. ואפילו אחי ניחא לי, אף על פי כן, נוח לו להשאיר לקבוע שביטתו באופן כזה, כי אי כדי לא נתרח ונאיפוק. כדי שלא יצטרך לתרוח ולצאת לקבוע שביטה ברגליו בערב שבת, למרות שעל ידי כך הוא מפסיד 400. וממילא, מסתדרים ומבוארים דברי המשנה שלא אמרו כן חכמים, אלא כדי להקל על להשאיר. שאכן זה כולה בשבילו, שהוא לא צריך לצאת בעצמו בערב שבת ולקבוע את העירוב על ידי רגליו, אלא הוא יכול לשלוח שליח שיעשה את העירוב עבורו על ידי פת. כותב הראש בשם הרמב״ם בלכות עירובין, פרק ו' הלכה י' שהלכה כרבה שהמערב בפת, יש לו 400. ואף על פי שהגמרא כאן דחתה את הראיה שהביא רבה, מכל מקום כך היא ההלכה, שהרי נקטה הגמרא בפשיטות לאל בדף למד ב' עמוד ב', כיוון דאמר רבה נותן עירובו, יש לו 400. מוכח מכך שרבה לא חזר בו מדבריו, ומי שמערב בפת, יש לו 400 ועוד 2,000 אמת חום שבת. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בתלמוד תורתנו בדף נון א' במסכת עירובין, עם הצגת 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא ענקית לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה לרבה, באיזה אופן אם אמר שביטתי בעיקרו של אילן, קנה שביטה? שאלה שנייה, מהו הביור בפסוק על יצא איש ממקומו? שאלה שלישית לרב חנינא בן אנטיגנוס, מדוע אין מוסיפים לעיגול של 2,000 אמה סביב לעיר גם את הפאות, את הזוויות, כפי שנלמד מהמילים פאת קדמה שבמגרש הלווים? שאלה רביעית לרב נחמן, באיזה אופן לכולי אלמה? רק בעני הקלו שיערב כך. שאלה חמישית, מדוע העמיד רב נחמן את דברי המשנה שאמרה, וזוהי שאמרו, אני מערב ברגל, כרבי מאיר ולא ככולי אלמה, באופן שבו לכולי אלמה רק אני מערב? התשובה בתוספות, השאלה האחרונה על דף נ"א, מה נפסק להלכה במחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה. אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא גדולה בדפינו היומי דף נ"א במסכת עירובין, ומכאן אל פנינתנו, שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. אנשי העיר ששלחו אחד מהם להוליך להם עירובן למקום ידוע והחזיק בדרך, והחזירו חברו ולא הוליך את העירובן, הן לא קנו שביטה באותו מקום שהרי לא הונח שם עירובן, ואין להם להלך ממדינתם אלא 2,000 אמה לכל רוח. והוא קנה שם עירוב שהרי הוא בא בדרך ונתכוון לשבות שם והחזיק בדרך. לפיכך יש לו להלך לאותו מקום למחר, ולהלך ממנו 2,000 אמה לכל רוח. מי שנתכוון לקבוע שביטתו במקום ידוע אצלו ויחזיק בדרך והלך כדי שיגיע לאותו מקום ויקנה בו שביטה, אף על פי שלא הגיע ולא עמד שם, אלא יחזירו חברו ללון אצלו, או שחזר מעצמו ללון אצלו או שנתעכב, יש לו להלך למחר עד מקום שנתכוון לו, ומאותו המקום 2,000 אמה לכל רוח, שכיוון שגמר בליבו לקבוע שם שביטתו ויחזיק בדרך, נעשה כמי שעמד שם או שהניח עירובו שם. באמת דברים אמורים, בעני שאין מטריחים אותו להניח עירוב, או ברחוק כגון שהיה בה בדרך, אבל אם לא היה עני ולא רחוק, לא. זה שאמרנו שהקונה שביטה ברחוק מקום שיחזיק בדרך, לא שיצא וילך בשדה, אלא אפילו ירד מן העלייה לילך לאותו מקום וקודם שיצא מפתח החצר יחזיקו חברו והחזירו, הרי זה יחזיק וקנה שביטה, וכל הקונה שביטה ברחוק מקום אינו צריך לומר שביטתי במקום פלוני, אלא כיוון שגמר בליבו והחזיק בדרך כלשהו, קנה שם שביטה, ואין צריך לומר שמי שיצא ברגליו ועמד במקום שקונה בו שביטה, שאינו צריך לומר כלום, אלא כיוון שגמר בליבו, קנה. מי שיצא חוץ לתחום אפילו עמה אחת לא ייכנס להיות כבני העיר, ואין לו אלא דלת עמות מעמידת רגליו אל החוץ, הייתה רגלו אחת תוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום, ייכנס. זהו שונה הלכות שלנו להיום, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית על שני חלקיה.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
במשנה היומית אנחנו משננים משניות שאין עליהם גמרא ואוחזים אנו בסדר זרעים מסכת מעשר שני פרק ד' משנה ג'. בעל הבית אומר בסלע ואחר אומר בסלע בעל הבית קודם מפני שהוא מוסיף חומש. בעל הבית שבא לפדות מעשר שני שלו אומר בסלע הרי אני פודה ובסלע ואחר אומר בסלע גם אני פודה ובסלע. בעל הבית קודם לאחר מפני שהוא מוסיף חומש שהפודה את מעשרו צריך להוסיף חומש על הקרן אבל אחר אינו מוסיף. כשאדם פודה את שלו הוא מוסיף חומש, וכשפודה לא את שלו, אינו מוסיף חומש. בעל הבית אומר בסלע אני פודה מעשר שני שלי, ואחר אומר בסלע ואיסר שרוצה לבדותו בסלע ואיסר, איסר הוא 1 חלקי 96 בסלע, שהסלע 4 דינרים והדינר 6 מאות, והמאה 4 איסרים, את של סלע ואיסר קודם לבעל הבית מפני שהוא מוסיף על הקרן, ועיקר מצוות הפדיון הוא בקרן. ואף על פי שבעל הבית מוסיף חומש, דהיינו דינר שהוא רבע הסלע, מכל מקום אין מקפידים על כך, שהרי כל הנעת התוספת שלו היא, שהוא אוכל הכל בירושלים. הפודה מעשר שני שלו מוסיף עליו חמישית, חומש מלבר. היינו רבע מהקרן ונקרא חומש לפי שהוא חמישית מכל סכום הפדיון, הקרן עם החומש. כגון, אם הוא בא לפדותו בסלע, הרי הוא נותן סלע ודינר. כאמור, הסלע הוא 4 דינרים. בין שהוא שלו ובין שניתן לו במתנה, כלומר שניתנו לו הפירות במתנה בעודם בטבלם, שעדיין לא הופרשו מהם המעשרות. שאילו פירות מעשר שני אסור לתנם במתנה, לפי שההלכה היא שמעשר שני ממון גבוה הוא ואין נותנים אותו במתנה כשם שאין מוכרים אותו. מסכת מעשר שני פרק ד' משנה ד'. המשנה הבאה ללמד שיכול אדם לערים כדי לפדות מעשר שני שלו בלא תוספת החומש. ובתלמוד ירושלמי נאמר למה מערימים עליו? מפני שכתוב בו ברכה. כי יברך לך השם אלוקיך ולכן הקלו בו חכמים לערים עליו ולפדותו בלא חומש. מטעם זה גם הקלו בו לפדותו כשער הזול. כמו ששנינו לעיל בפרק הזה במשנה ב'. אומרת המשנה, משנה ד' בפרק ד' במסכת מעשר שני, מערימים על מעשר שני לבדותו בלא תוספת חומש כיצד. אומר אדם לבנו ולביתו הגדולים לעבדו ולשפחתו העבריים, אי לחמאות אילו במתנה ובדה לך בהן מעשר שני זה. והרי הם פטורים מחומש לפי שנחשבים הם כאחרים, שאף עבדו ושפחתו העבריים אין גופם קנוי לו אלא מעשה ידיהם, והרי אחרים פודים בלא חומש, כמו שביארנו במשנה הקודמת. אבל לא יאמר כן, לבנו ולביתו הקטנים לעבדו ולשפחתו הכנעניים מפני שידן כידו. שמה שקנה עבד קנה רבו ואף בנו הקטן כל שחייתו לאביו, וכשהם פודים הרי זה כאילו הוא עצמו פודה וצריך איפה להוסיף חומש. מסכת מעשר שני פרק ד' משנה ה'. היה עומד בגורן ורוצה להערים ולפדות מעשר שני בלא חומש ואין בידו מעות, שאילו היה בידו מעות היה נותנן לחברו במתנה שיבדל לו בהן את המעשר, ועלה היה פודם בלא חומש, ועכשיו שאין בידו מעות אומר לחברו שהוא אוהבו ויודע שאינו עושה דבר זה, אלא כדי להיפטר מן החומש, הרי הפירות האלו נתונים לך במתנה, כלומר שנותן לו את הפירות בעודם בטבלם, ועלה מפריש מהם מעשר שני, או שמשנתנו היא כשיטת רבי יהודה הסובר שמעשר שני ממון בעלים והוא מותר לתנו במתנה, ולאחר שנתן לחברו את הפירות במתנה, הרי הוא חוזר ואומר, הרי אילו פירות מעשר שני שלך מחוללים על מעות שבבית שיש לי בבית, וכיוון שנעשה אחר לגבי הפירות הללו, יכולו לבדותם בלא חומש, ואין צורך שיהיו המעות והפירות במקום אחד, כמו ששנינו ליל בפרק ג' משנה ד'.
ולמשנות וללימוד בדרך ארץ ולמקרא ולמשנות וללימוד בדרך ארץ ולמעשות רצוי נביאים שבשמיים
החלק השני של משנתנו היומית היא במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותה, בה אנו משננים משניות כסדר השס ואוחזים אנו בסדר תארות, מסכת כלים, פרק ח' משנה ת', בור שיש בו בית שפיטה, בור חפור בקרקע, ותוח ביתית ויש בו מקום לשפיטת כדי רעו, כגון שיכול עתית לעמוד בפני עצמו, כמו בתנורו של בן דינאי ששנינו לעיל בפרק ה' משנה י', ויש גורסים קור שיש בו בית שפיטה, והוא קור של צורפי מתחות, ויש מפרשים קור של נפחים העומד על הארץ וחיברו ביתית להיות שופט עליו את הקדירה, תמה, מקבל תומה כדין קהירה, ושל עושי זכוכית, בור או קור שמשתמשים בו עושים זכוכית מנטר וחול, אם יש בו בית שפיטה מקום לשפיטת קדירה, תמה, מקבל תומה, כבשן של סיידים השורפים בה, אנשי סיד לסיד, ושל זגגין העושים מחומר הזכוכית כלי זכוכית, ושל יוצרים עושי כלי חרס תאורה אינה מקבלת תומה, שאין הכבשן עשויה להפייה או לבישול, ואפילו עשו בבית שפיטה, ואין לדין תנור וקירה. פורנה, תנור, כי אין שלנו שפיתחו בצידו, ואין מדביקים את הפת בדפנותיו, אלא מניחים אותה בקרקעיתו, אם יש לה לזבז, מסגרת סביב, להעמיד עליה כדירות, ונמצא תשמישה בתוכה ולא בקרקעיתה תמאה, הרי היא מקבלת תומה, אבל אם אין לה לזבז, ואין תשמישה אלא בקרקעיתה בלבד, אין היא מקבלת תומה לפי שלא נעשתה אלא לשמש עם הקרקע. היינו שישתמש בשולי המחוברים לקרקע. רבי יהודה אומר, אם יש לה הסתיגיות, נקבים כאין אותם שעושים לתנורים, ויש מפרשים כאין כיפה על גבה, רבן גמליאל אומר, אם יש לה שפיות או שפיות, שמעמידים עליהם כדירות, ומסביר רבי עובדיה מבר תנורה בשם רבותיו, של הסבז והסתגיות וספיות, הכל אחד ולא נחלקו, אלא שכל אחד היה שונה כפי הלשון ששנה מרבו. מסכת כלים פרק ח' משנה י', מגע תממת אדם שנגע במי שנטמא במת, והרי הוא ראשון לתומה, שכן תממת הוא אב התומה, שהיו אוכלין ומשכין לתוך פיו, היינו בתוך פיו, הכניס ראשו לאוויר התנור טהור, לתוך חלל של תנור טהור, תימאו, המשכים שבפיו שנטמאו, מחמתו טימאו את התנור כשנכנסו לאווירו. ואומנם האדם עצמו אינו מטמא את התנור, שאין כלי מקבל תומה אלא מאב התומה, וזה אינו אלא ראשון לתומה, אבל המשכים שבתוך פיו, מטמאים את התנור, שגזרו חכמים על המשכים, שיהיו מטמאים כלים משום משכים של זב וזבה שהם אב התומה. ומה שנקטה המשנה גם אוכלים משום הסיפה. אומרת המשנה ותאור שהיו אוכלים ומשכין לתוך פיו והכניס ראשו לאוויר התנור תמה, לאווירו של תנור תמה נטמאו האוכלים והמשכים שבפיו מחמת תומת התנור, ואין קפיצת פיו של אדם מצילה או לאוכלים והמשכים משום צמיד פתיל, ואף אינם נחשבים כבלויים, שמה שבתוך פיו של האדם גלוי הוא לעניין תומה. היה אוכל דבילה תאנים דרוסות ודבוקות בידיים מסואבות, בידיים שהן שניות לתומה ופוסלות את התרומה, הכניס ידו לתוך פיו ליטול את הצרור שהיה בתוך הדבילה או כל דבר אחר. רבי מאיר מטמא את הדבילה לפי שהידיים טימו את הרוק שבפיו להיות ראשון לתומה כדין משקים, והרוק מטמא את הדבילה שראשון עושה שני לתומה. רבי יהודה מתאר את הדבילה שלדעתו כל זמן שלא יצא הרוק מן הפה, אינו חשוב משקה. רבי יוסי אומר, אם הפך את הדבילה בפיו קודם שהכניס ידו לתוכו ועל ידי כך נעקר הרוק ממקומו, טמא הרוק ומטמא את הדבילה שהואיל ונעקר הרוק נעשה משקה. אם לא הפך את הדבילה בפיו טהור, שכל זמן שלא נעקר הרוק לא נחשב משקה. היה פונדיון לתוך פיו, מטבע שהוא 1 חלקי 12 מדינר, היה בתוך פיו, רבי יוסי אומר, אם לצמאו, טמא. אם הוא מחזיק את הפונדיון בפיו מפני שהוא צמא, שכן על ידי המטבע מתרבה רוקו בפיו, וזה משקיט את צימונו, אם הכניס ידו לתוך פיו ליטול את הפונדיון, נטמע הרוק מחמת ידו והרוק טימא את הדבילה שבפיו, לפי שהרוק התרבה מחמת הפונדיון, הוא חשוב משקה. מסכת כלים פרק ח' משנה י' א', המשנה חותמת את הפרק. האישה שהיא טמאה שנטף חלב מדדיה, והרי דינו כמשקה שנגעה בו שהוא נעשה ראשון לתומה, שכל הטמאים דינם הוא שהמשקים היוצאים מהם כמשקים שהם נוגעים בהם, ונפל החלב לאוויר התנור אף על פי שהיה זה שלא לרצונה טמא התנור, שהמשקה שהוא טמא מטמא לרצון ושלא לרצון. ומשנתנו באה להשמיע שאף על פי שהחלב שבדדיה חשוב כמחובר, הרי נטף מהם שלא לרצונה, מכל מקום חשוב משקה להיטמא מחמתה. וכן אף על פי שנפל התנור שלא לרצונה, הרי הוא מטמא את התנור מגזירת חכמים שמשקה טמא, מטמא לרצון ושלא לרצון. הייתה האישה הטמאה גורפתו, גורפת את התנור להוציא ממנו אפרו, והיכה הקוץ ויצא ממנה דם, והרי דם המכה חשוב משקה ונטמא מחמת האישה, או שנכוות נכוותה מהרמץ ונתנה אצבעה לתוך פיה כדי לעקר את הקביעה, לקרר אותה, כשהוציאה אצבעה מפיה הרי נטמא הרוק שבאצבעה, נטמא התנור שגרפתו מחמת הדם שיצא ממנה, או מחמת הרוק שבאצבע. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו, בסייעתא דשמיא ענקית, היום הזה, יום שלישי, י' בתשרי תשפ"א, למחרת יום הכיפורים תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הענקית את דף נ"א במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, י' בתשרי תשפ"א, ונלמד את דף נ"ב במסכת עירובין, ובכך נחתום בשמחה ובטוב לבב את מחצית מסכת עירובין, שכוללת בתוכה קופי דפים. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו פתקה טובה, שיהיו ימים מלאי ניסים, מלאים בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. פתקה טובה, אגוט קוויטל.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.